ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית, he.wikipedia.org. החלל החיצון, או בקיצור החלל, הוא המרחב הקיים בין גופים שמימיים, הכולל את כדור הארץ. הוא מצוי בוואקום, או בעברית ריק, חזק, המכיל צפיפות נמוכה של חלקיקים, בעיקר פלזמה של מימן והליום, כמו כן גם קרינה אלקטרומגנטית, שדות אלקטרומגנטיים ונייטרינו. הטמפרטורה הבסיסית שנקבעת על ידי קרינת רקע שנותרה מהמפץ הגדול היא רק 2.7 מעלות קלווין, כלומר מינוס 270.45 מעלות צלזיוס. לשם השוואה, הטמפרטורות בהילת השמש יכולות להגיע ליותר ממיליון מעלות קלווין. הפלזמה במרחב שבין הגלקסיות מהווה כחצי מהחומר הבריוני, כלומר הרגיל, ביקום. פלזמה זו היא בעלת צפיפות נמוכה מאוד, פחות מאטום מימן אחד לכל מטר מעוקב, ובעלת טמפרטורה גבוהה של מיליוני מעלות קלווין. ריכוזים מקומיים של הפלזמה הזו התמצקו לכדי כוכבים וגלקסיות. החלל הבין גלקטי תופס את רוב הנפח של היקום. החלל הריק מהווה גם את רוב נפח הגלקסיות ומערכת הכוכבים. החלל החיצון אינו מתחיל בנקודה מסוימת, ולפיכך הוסכם שקו קרמן, המצוי בגובה של 100 קילומטרים מעל גובה פני הים, יציין באופן רשמי את תחילת החלל החיצון למדרות הסכמי החלל ולשמירת רישומי החלל. המסגרת לחוק החלל הבינלאומי הוקמה על ידי אמנת החלל החיצון והתקבלה על ידי האום בשנת 1967. הסכם זה מונע כל תביעה של ריבונות לאומית ומאפשר לכל המדינות לחקור את החלל החיצון בחופשיות. בשנת 1979, אמנת הירח שייכה גופים שמימיים כגון כוכבי לכת, כמו גם חלל ההקפה סביב גופים אלה, לתחום השיפוט של הקהילה הבינלאומית. החלטות נוספות הנוגעות לצורכי השלום של החלל החיצון נוסחו על ידי ארגון האומות המאוחדות, אך אלו לא מנעו פריסה של נשק בחלל החיצון, ואף בדיקה חיה של נשק נגד לוויינים. בני אדם החלו במחקר החלל במהלך המאה ה-20, עם כניסת הכדור הפורח בגובה רב, ואחריו הפיתוח של משגרי רקטות בודדות ורבי שלבים. מסלול סביב כדור הארץ הושג על ידי יורי גגארין בשנת 1961, וחלליות לא מאוישות מאז הגיעו אל כל כוכבי הלכת המוכרים במערכת השמש. השגת מסלול לווייני נמוך דורש מהירות מינימלית של 28,100 קילומטרים לשעה, הרבה יותר מהר מאשר כל מטוס רגיל. החלל החיצון מייצג סביבה מאתגרת לחקר אנושי בגלל הסכנות הכפולות של וקום וקרינה. למחסור בכוח משיכה יש השפעות פיזיות מזיקות על הגוף האנושי, כגון ניוון שרירים ועיבוד מצת עצם. מסע בחלל עד כה הוגבל למסלול נמוך סביב כדור הארץ וטיסה מאוישת לירח. יתר החלל החיצון נותר בלתי נגיש לבני אדם, אלא על ידי התבוננות פסיבית בעזרת טלסקופים ארציים, טלסקופי חלל, או על ידי משלוח קשושית לחקר הגופים השמימיים. פרק 1 גילוי. בשנת 350 לפני הספירה, הפילוסוף היווני אריסטו הציע שהטבע מתעב ריק. העיקרון הזה נודע בשם אימת הריק, או בלטינית horror vacui. רעיון זה נבנה על בסיס טיעון אונתולוגי מהמאה החמישית לפני הספירה של הפילוסוף היווני פרמנידס, שדחה את אפשרות הקיום של ריק בחלל. על סמך הרעיון שריק לא יכול להתקיים, הניחו במערב במשך מאות שנים שהחלל אינו יכול להיות ריק. רעיון זה החזיק מעמד משך זמן רב. עוד במאה ה-17, הפילוסוף הצרפתי רנה דקארט טען שהחלל חייב להיות מלא. בסין העתיקה היו מספר סגנונות מחשבה שונים בנוגע לטבע השמיים, חלק עם דמיון להבנה המודרנית של היום. במהלך המאה השנייה לספירה, האסטרונום ג'אנג הנג השתכנע שהחלל חייב להיות אינסופי ולהימשך מעבר למנגנון שתומך בשמש ובכוכבים. בספרים ששרדו נאמר שהשמיים חסרי גבול, ריקים וחסרי תוכן. כמו כן, נאמר השמש, הירח וחברתם הכוכבים צפים בחלל הריק, נעים או עומדים במקום. המדען האיטלקי גלילאו גלילי ידע שלאוויר יש מסה, ולכן כפוף לכוח הכבידה. ב-1640 הוא הדגים שכוח מתנגד ליצירה של ריק. למרות זאת, תלמידו, אוונג'ליסטה טוריצ'לי, היה זה שהצליח ליצור את המכשיר שהפיק ריק בשנת 1643. הניסיון הזה הביא ליצירת ברומטר הכספית הראשון ויצר סנסציה מדעית באירופה. המתמטיקאי הצרפתי בלז פסקל הסיק שאם עמודת הכספית בברומטר נתמכה באוויר, אז היא תהיה קצרה יותר במקום גבוה יותר, שבו לחץ האוויר נמוך. ב-1648, גיסו, פלורין פריה, חזר על הניסוי בהר פוי דה דום שגובו 1465 מטרים מעל פני הים והוא ממוקם במרכז צרפת, וגילה שהעמודה נהייתה קצרה בכ-7.62 סנטימטרים. הירידה בלחץ מודגמת שוב בנסיעת בלון חצי מלא במעלה ההר. בזמן העלייה ניתן לראות את הבלון מתרחב בהדרגה ומתכווץ בהדרגה בזמן הירידה. ב-1650, המדען הגרמני אוטו פון גריקה הרכיב את משאבת הריק הראשונה, מכשיר שהפריך עוד יותר את עיקרון אימת הריק. הוא צדק כשכתב שהאטמוספירה של כדור הארץ מקיפה את כוכב הלכת כמו קליפה, ובעלת צפיפות שפוחתת בהדרגה עם גובה. הוא הסיק שחייב להיות ריק בין כדור הארץ והירח. בחזרה למאה ה-15, חוקר הדתות ניקולאוס קוזאנוס שיער שהיקום חסר מרכז והיקף. הוא האמין שהיקום, אף על פי שאינו אינסופי, חסר גבולות שבהן ניתן להכילו. רעיונות אלו הביאו להשערות בקשר למימד האינסופיות של החלל על ידי הפילוסוף האיטלקי ג'ורדאנו ברונו במאה ה-16. הוא הרחיב את רעיון הקוסמולוגיה ההליוצנטרית של קופרניקוס לתפיסה של יקום אינסופי מלא בחומר שהוא קרא אתר, שלא יצר התנגדות לתנועתם של גופים שמימיים. הפילוסוף האנגלי ויליאם גילברד הגיע למסקנה דומה. הוא טען שהכוכבים נראים לנו רק מפני שהם מוקפים באתר דק או ריק. מקור תפיסת האתר הוא פילוסופים יוונים עתיקים, כולל אריסטו, אשר הגו אותו כתווך דרכו גופים שמימיים נעים. הרעיון של יקום מלא באתר מפיץ אור נשאר פופולרי בקרב כמה מדענים עד תחילת המאה ה-20. הסוג הזה של אתר היה נראה כתווך דרכו אור יכול להתפזר. ב-1887 ניסוי מייקלסון מורלי ניסה להבחין בתנועת כדור הארץ דרך האתר על ידי התבוננות בשינויים במהירות האור לפי כיוון של תנועת כוכבי הלכת. עם זאת, תוצאת האפס הצביעה שמשהו לא היה בסדר עם הרעיון. הרעיון של האתר מפיץ האור לאחר מכן ננטש, והוחלף על ידי תורת היחסות הפרטית של אלברט איינשטיין, אשר מחזיקה שמהירות האור בריק היא קבועה ולא תלויה בתנועתו של הצופה או במסגרת ההתייחסות. האסטרונום המקצועי הראשון שתמך ברעיון של יקום אינסופי היה תומאס דיגס האנגלי ב-1576. אבל קנה המידה לא נשאר ידוע עד מדידת המרחק המוצלחת הראשונה לכוכב סמוך בשנת 1838 על ידי האסטרונום הגרמני פרידריך בסל, שהראה שלכוכב 61 בברבור היה פרלקסה, שהיא שינוי מדומה במיקומו של עצם עקב שינוי במיקומו של הצופה, של 0.31 קשת בהשוואה לערך המודרני של 0.287. זה שווה למרחק של יותר מ-10 שנות אור. המרחק לגלקסיית אנדרומדה נקבע על ידי האסטרונום האמריקני אדווין הבל ב-1923, לפי מדידת בהירות של משתנים כפאידים בגלקסיה. טכניקה חדשה זו התגלתה על ידי הנריאטה ליוויט. זה קבע כי גלקסיית אנדרומדה, ובהרחבה כל הגלקסיות, נמצאות הרבה מחוץ לשביל החלב. האומדן הידוע המוקדם ביותר של טמפרטורה בחלל החיצון נאמד על ידי הפיזיקאי השוויצרי שארל אדוארד גיאום בשנת 1896. על ידי שימוש בקרינה המשוערת של כוכבי הרקע, הוא הגיע למסקנה כי החלל חייב להיות מחומם לטמפרטורה של 5-6 מעלות קלווין. הפיזיקאי הבריטי ארתור אדינגטון עשה חישוב דומה והפיק טמפרטורה של 3.18 מעלות בשנת 1926. ב-1933, הפיזיקאי הגרמני אריך רגנר השתמש בכלל האנרגיה שנמדדה לקרניים קוסמיות בשביל להעריך טמפרטורה גלקטית של 2.8 קלווין. התפיסה המודרנית של החלל החיצון על בסיס קוסמולוגיית המפץ הגדול הוצאה לראשונה בשנת 1931 על ידי הפיזיקאי הבלגי ז'ורג' למטר. תיאוריה זו גורסת כי מקורו של היקום הנצפה בצורה מאוד דחוסה, שמאז עברה התרחבות מתמדת. אנרגיית הרקע שהשתחררה בהתרחבות הראשונית פחתה בקצב קבוע. תיאוריה זו הובילה ב-1948 את הפיזיקאים האמריקאים רלף אלפר ורוברט הרמן לחיזוי של 5 קלווין לטמפרטורה של החלל. המושג החלל החיצון היה בשימוש כבר ב-1842 על ידי המשוררת האנגליה אמלין סטיוארט וורטלי בשירה "הנערה של מוסקבה". הביטוי החלל החיצון שימש כמונח אסטרונומי את אלכסנדר פור הומבולד ב-1845. המושג נעשה פופולרי בכתביו של הרברט ג'ורג' וולס בשנת 1901. המושג הקצר יותר, חלל, ישן יותר, והתייחס לחלקה מעל לשמי כדור הארץ, והיה בשימוש לראשונה בספרו של ג'ון מילטון, גן העדן האבוד, שנת 1667. פרק 2, חקירה ויישום. קיים ערך מורחב בשם מדעי החלל. מדעי החלל הם קבוצת מדעים העוסקים בחקר היקום והחלל ותולדות התפתחותם ובחקר גרמי השמיים, הרכבם ותנועתם. חקר החלל הוא ענף עתיק. בעבר נכללה בו גם האסטרולוגיה, המניחה שמיקום הכוכבים בשמיים משפיע על האדם, על אופיו ועל מאורעותיו, הנחה שכבר איננה נחשבת למדעית. כיום מכללים בחקר החלל הנושאים הבאים: אסטרופיזיקה, מדע העוסק בתכונות גופים בחלל. אסטרונומיה, מדע העוסק בתנועתם, גודלם והתפתחותם של גופים בחלל. קוסמוגוניה, מדע העוסק בהיווצרות היקום. וקוסמולוגיה, מדע העוסק במבנה היקום ושינויים בו. בנוסף, קיימת גם האסטרוביולוגיה, המנסה להבין האם מתקיימים חיים מחוץ לכדור הארץ, סוגיה המעסיקה את האנושות מזה מאות או אלפי שנים. פרק 3, צעדי אדם ראשונים בחלל. בשנת 1954 הכריזו ממשלות ארצות הברית וברית המועצות שבדעתן לשגר לוויינים מלאכותיים לחקר כדור הארץ במסגרת השנה הגיאופיזית הבינלאומית. בין השנים 1957 עד 1958 הרוסים היו הראשונים שהצליחו לשגר לוויין מלאכותי בשם ספוטניק 1, אשר שוגר ב-4 באוקטובר 1957. לוויין זה, ששקל 82.6 קילוגרמים, נסע רק משדר רדיו, שצפצופי הפיפ שלו נקלטו בכל העולם. בנובמבר של אותה שנה, שיגרו הרוסים את ספוטניק 2, שמשקלו היה 500 קילוגרמים. הייתה בו הכלבה לייקה, שהתפרסמה כיצור הראשון מכדור הארץ שטס לחלל. משקלו של הלוויין האמריקני הראשון, אקספלורר 1, היה 14 קילוגרמים בלבד. הוא שוגר ב-1958 וסיים את תפקידו ב-1970, כאשר חדר לאטמוספירה של כדור הארץ ונשרף בה כליל. במשך 16 שבועות שידר מכשיר הרדיו שבלוויין מידע על חגורות החלקיקים בעלי מטען חשמלי שנוכחים בשדה המגנטי של כדור הארץ מעל קו המשווה. חגורות אלה קרויות חגורות ון אלן, על שמו של הפיזיקאי האמריקני ג'יימס ון אלן שגילה אותן. פרק 4, אדם בחלל. קיים ערך מורחב בשם אדם בחלל. האפשרות לשגר אדם לחלל החיצון הייתה בגדר מדע בדיוני עד המחצית השנייה של המאה ה-20. במחצית השנייה של המאה ה-20 החל המין האנושי לעשות את צעדיו הראשונים להגשמת החלום של כיבוש החלל עם פיתוחם של טילים ורקטות, אשר חלקם המריאו לחלל. התוכנית לשיגורו של אדם לחלל התנהלה בשני מסלולים מקבילים, תוכנית החלל הרוסית ותוכנית החלל האמריקאית. המרוץ לשיגורו של אדם לחלל הסתיים ב-12 באפריל 1961, בניצחונה המפתיע של ברית המועצות עם שיגורה של חללית ובה הקוסמונאוט יורי גגארין, שהיה לאדם הראשון בחלל. כעבור חודש, ב-15 במאי 1961, שיגרה ארצות הברית לחלל את האסטרונאוט הראשון שלה, אלן שפארד. התחרות בין שתי המעצמות, שהתנהלה במחצית השנייה של המאה ה-20 להגיע להישגים בחלל, קרויה המרוץ לחלל. בראשית תקופת הטיסה המאוישת לחלל, נעשה שימוש בלעדי בחלליות שהיו מסוגלות לטוס פעם יחידה ולאחר מכן יצאו מכלל שימוש, ובדרך כלל כללו חלקים שלא חזרו אל כדור הארץ. סוכנות החלל האמריקאית החלה מתחילת שנות ה-80 לעשות שימוש במעבורת החלל, כלי טייס המסוגל להמריא מכדור הארץ, לשהות בחלל, לנחות חזרה בכדור הארץ, ולאחר טיפול מתאים להמריא פעם נוספת. בשנת 2003 הצטרפה גם הרפובליקה העממית של סין אל המדינות ששיגרו אדם לחלל עם שיגורו של האסטרונאוט יאנג ליווי. גם ישראל שיגרה את האסטרונאוט אילן רמון לחלל בשנה זו, והוא נספה באסון מעבורת החלל קולומביה עם שאר חברי הצוות בעת החזרה לכדור הארץ. הקלטה זו וכל תוכן הערך מוגשים תחת רישיון Creative Commons ייחוס שיתוף זהה 3.0 ורישיון GFDL, שפרטיהם זמינים בכתובת creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0.